ביטן עם משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
בית של החיילים, גלי
צה"ל. שלום עינת נתן, מה העניינים איתך?
מה שלומך?
בסדר גמור, נשק, נשק.
גם לא פשוט, כן.
עטפנו.
מכל הכיוונים.
לא, זה התחיל בניו זילנד עם הסרטון הנוראי, נוראי של המטורף הזה.
צפית בדבר?
צפיתי.
כן? איך זה הגיע?
לא, זה מסתובב בכל מקום. אני לא יודע למה צפיתי. אני לא יודע, זה שינה, אבל זה שינה לי משהו במוח, אני יודע.
כן?
כן.
אני נורא...
למרות שזה נראה בול כמו TGA.
אני נורא נזהרת מלצפות בדברים, אני ממש אומרת על עצמי מהדבר הזה.
אני גם, אבל הייתי חייב לראות עם זה, אני לא יודע מה הייתי חייב.
כן, נו, זה...
היצר, היצר.
לגמרי.
יצר הדמים גבר עליי.
זה לא יצר הדמים, זה יצר האדם.
אוקיי. אנחנו נדבר היום בחצי השנה, שעה השנייה, בגלל שיש כל כך בענייני נשק, יש גם את הנשק היום בפיגועים וחטיפת הנשק, והילדים יראו בלילה שוב נשק, ופורים מתקרב עם נשק, כאילו נשק.
כן, שזה מסוג.
ומכל מקום יש לנו נשק, אנחנו נעסוק היום בנשק וילדים. איך זה משפיע? איך נשק משפיע? איך נשק צעצוע משפיע על ילדים? נושא ממש 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 חשוב.
מה עוד?
נדבר על מכשיר חדש שמאפשר לגברים להניק.
נו.
אל תעשי קולות. ונדבר על מחקר חדש שעוסק במשרות שמוגדרות כגמישות. מחקר שמגלה שהמשרות האלה הן גרועות להורים, ועוד יותר גרועות לילדים שלהם.
באמת?
כן.
חשבתי הפוך.
גם אני חשבתי הפוך, אבל...
אוקיי.
תכף נשמע, למה. הייתה שבת מאוד גשומה.
איך אני אוהבת. אתה יודע למה אני אוהבת?
כי?
כי נחסם המשפט, איזה שבת יפה, לטיול. מה נעשה היום?
כן, שבת נהדרת לטיולים.
נכון.
כן, אני מסכים איתך בעניין הזה, אבל אני ראיתי בקבוצות הורים פה ושם של... מהבוקר הם כבר ראו זה וזה, מה עוד אפשר לתת לראות לילדים?
משחקי קופסה אפשר לראות. כן. שיחה אפשר לשוחח. כן.
אז אני רוצה להגיד בהתנסות.
כן.
שלא הופעל פה מסך כל השבת.
וואלה.
שום מסך.
אנחנו ראים.
כמו אצל כל מאזינינו הדוסים, שהם רבים מאוד. אוקיי. שלום דוסים, מה שלום? וקרו פה מלא דברים נהדרים.
כן, קורים מלא דברים.
גם אי אפשר היה לצאת החוצה, אז אי אפשר היה כלום. אז נחגג יום הולדת שבוע לבובה.
נהדר.
בנוכחות בני משפחה שהוזמנו ולא יכלו לסרב והגיעו.
וואו.
כן.
נהדר.
זה קרה. יום הולדת לחמודי, נחגג.
נחגג בגשם יום הולדת לחמודי.
וארגזים נחתכו והפכו להיות כל מיני בתים ומתקנים.
נהדר, נהדר.
ובכלל. והשלמות האחרונות לתחפושות של... של פורים, איך אתם בעניין הזה?
אני לא מעוניינת לשוחח על זה.
אף אחד בבית הזה לא יודע לתפור. כל התחפושות שלנו נראות עקומומיות.
לא, לא טוב. אני חושבת שבסוף אנחנו נבחר מארגז התחפושות, ונפנטז על זה. אנחנו בשבת ראינו סרט, אנחנו תמיד רואים סרט משפחתי, אז ראינו סרט, המספריים של אדוארד, סרט מאוד ישן.
כן.
אפרופו נשק וילדים וזה שאתה לא יכול לצפות את התגובות, אני דאגתי לצעירה שלנו שהיא בת 6, ומסתבר שדווקא בת ה-11 התקשתה להירדם בלילה כי היא דמיינה איש עם ידיים של מספריים. ובשאר השבת אכלנו פחממות ריקות ושיחקנו משחקי קופסה. תחביב אהוב עלינו.
מחקר חדש. מפתות ככל שיהיו משרות שמוגדרות גמישות, הן גרועות יותר להורים. הנה אורית קלר הרזי, פסיכולוגית חברתית, יועצת ארגונית. היי אורית קלר, מעניינים.
אהלן.
מצוין, השולחם.
נהדר, הרבה זמן לא דיברנו, התגעגעתי.
נכון.
תגידי, למה ככה? למה משרד שהיא... קודם כל נגדיר, מהי משרה גמישה?
זהו, שהמחקר, לפחות בכתבה שצוטטה, לא מגדירה את זה, אבל בוא נתייחס, יש לזה שני היבטים בדרך כלל באופן כללי. אחד זה היכולת לצאת ולבוא בשעות שונות משעות העבודה הרגילות, כן. באופן שחוסך פקקים וכדומה, או אפשר לאפשר לאסוף ילדים,
להגנים
וכדומה. כן. והאפשרות השנייה, לא, אתם זה עוד יותר מיוחד, כי גם התעשייה שלכם היא שונה, אז יש עוד היבטים. אבל, וההיבט השני זה עבודה מהבית. ומה שהמחקר הזה מצא, ששניהם בסופו של דבר היו יותר גרועים מהאופציה הראשונה.
אבל איך?
הם לא מסבירים, אבל יש לי את ההסברים שלי, ואני חושבת שזה מאוד לא מפתיע. לגבי שעות העבודה הגמישות, מה שאנשים שוכחים, זה נשמע מאוד מפתה, אבל זה דווקא באופן פרדוקסלי מצריך יכולת תכנון הרבה יותר גבוהה מהרגיל, כדי להתאים לאותה כמות משימות, שהמשימות לא משתנות, לא בכמות ולא במהות.
להפך.
צריך להתאים אותם משלונות זמן שונים. עכשיו, זה מצריך גם ריכוז גבוה מהרגיל, כדי באמת לנצל בצורה מרבית כל שעה בעבודה, מה שלא קורה ביום עבודה רגיל, שיש בו הרבה זמן מת ומעברים. זאת אומרת, אדם צריך לבנות מחדש את אופן העבודה שלו, וזה קשה, גם כי אנשים נטועים עמוק בהרגלים שלהם, וגם כי בינינו, אנשים לא אוהבים שאני אומרת את זה, אבל זה מצריך מנטליות של עצמאי לעובד שהוא שכיר. ועם כל כמה ששכירים אוהבים להתלונן על מקום העבודה, זה נוח, או לפחות יש לזה הרבה היבטים של נוחות, כשיש מסגרת שהיא ברורה, שמישהו אחר קובע אותה, וקובע לך את אופן ההתנהלות, ובלי זה יש הרבה שכירים שהולכים קצת לאיבוד, ואז המחקר מציע גם את האופציה של עבודה מהבית. ושם לגמרי זה עלייה וקוצבה, ושם יצא שהגברים עבדו 6 שעות יותר, האנשים עבדו שעה יותר, באופציה הראשונה הם עבדו 4 שעות יותר. אז תראו, לכולנו, אני חושבת שהעניין של עבודה מהבית הוא שוב עניין של אי חשיבה עד הסוף על המשמעויות. לכולנו יש הרבה קובעים בחיים. ללכת פיזית למקום אחר כדי לעבוד בו, עושה חלוקה מאוד ברורה ותוכן גבולות, כך שהאדם יודע יותר בקלות במה להתרכז ומה להתמקד. עכשיו זה עבודה, עכשיו זה בית. כשאתה בבית זה מתערבב, ואז מנסה היעילות יורדת, ואז צריך להעלות את שעות העבודה כדי להשיג את אותה אפקטיביות, וזה מוסיף סטרס, וזה מפר עוד יותר את האיזון בית עבודה, אז הסחרור רק מחמיר.
אבל מצד אחד, כשאת אומרת עבודה, עכשיו זה עבודה ועכשיו זה בית, אנחנו מכירים הרבה מאוד אנשים שעובדים כסחירים, מגיעים הביתה וממשיכים לעבוד בבית. זאת אומרת שגם הגבול הזה הוא כבר היום לגמרי מטושטש.
אבל זה שייך לנושא של עבודה בכלל, ולא שייך למחקר הנוכחי שרציתם להציג. בהחלט, את צודקת שיש היום הרבה עבודות, ששעות העבודה הרגילות אינן מספיקות להן. אנחנו רוצים מצד אחד שמשהו כמו אמזון יעבוד 24 שעות ביממה ויענו לנו בכל מקום מיד, אבל יש לזה מחיר בצד השני, כי מישהו צריך לתת את השירות הזה. דרך אגב, העניין של עבודה מהבית, יש עוד עניין שלא מדברים עליו, שאולי קשה להודות בזה, אבל להרבה אנשים מקום העבודה הוא הזדמנות להפגת מתחיל מהבית.
לנוח, ברור.
ממש לנוח, וזה שוב מוסיף סטרס ומפר איזון. אבל אני חושבת שהדבר הכי גרוע בכל הדיון של איזון בית עבודה, זה שכולם משקרים לכולם כל הזמן.
מה? על מה הם משקרים? על מה הם משקרים?
יש, לדעתי יש, אני יכולה למנות מינימום 3 שקרים מרכזיים.
יאללה.
בשלוף. הדבר הראשון זה שבכלל אפשר להשיג איזון בית עבודה. ואברי, כמו שאתה מכיר אותי כבר שנים, אני אומרת דברים לא פופולריים, אני חוטפת על הראש.
חיה מזה, כן.
מישהו צריך, כן, לא, להפך, אני מפסידה מזה, אבל מישהו צריך להגיד את האמת. אנשים מעדיפים את כל מיני עצות בשנקר, תעשה מדיטציה וכדומה, אבל תחשבו בכנות, הלו שניהם דורשים 100%, ולאף אחד מאיתנו אין 200% לתת. בבית חשוב לך אישית לעשות עבודה טובה מסיבות ברורות, בעבודה אם לא תעשה עבודה טובה לא ישלמו לך. זה השקר הראשון, אז בכלל האם זה אפשרי?
רגע, אבל אם זה לא אפשרי, אם זה לא אפשרי, אז לאן אנחנו באים? מה זאת אומרת? זה שקר הכרחי.
לא, אתה יכול להגיע לגוד אינף, למספיק טוב, או לא?
לא, אני לא חושבת, אבל אני חושבת דבר ראשון, כשרואים שמשהו הוא לא בהכרח אפשרי, אם אתה מוריד את כל השקרים הנלווים, את כל אדוות השקרים שמסביב, שדוחפות אותך כביכול להשיג את זה, ואתה לא משיג את זה, ואז אתה מרגיש עוד יותר דפוק, כי אתה נכשל במקום שאתה אמור להצליח, כבר זה מוריד סטרס מעצמו,
ומחבר לשיח
ציבורי באישי אחר.
אני חושבת, אני חיה על ענן, חיה בסרט, אני חושבת שפיצחתי את זה, ואני אסביר למה. אני עובדת קשה, אני קמה מוקדם בבוקר, אני עובדת הרבה אחרי שהילדים הולכים לישון, אבל התמורה שאני רואה בשכר עבודתי, זה היכולת שלי להיות כל יום בצהריים, בבית עם ילדיי, כשהם חוזרים מהמסגרות. למה הדבר הזה הוא שקר?
בדיוק אבל הגדרת את זה. בדיוק הגדרת את זה. את מצאת את האיזון שנכון לעצמך. זה נפלא. כל אחד מכוון לעצמו, אבל את גם יש לך עבודה, שוב, זה כתוב, זה קשור לשקר השני. זה נפלא, זה לא אומר שאנשים לא יכולים להשיג את זה, זה אומר שהאוטופיה הזאת שכביכול אפשר להשיג את זה בתנאים של עבודה רגילה וחיים רגילים, מתקיימת. העבודה שלך, אם את עובדת בתקשורת, היא אינה רגילה, לטוב ולרע.
אני עובדת גם בתקשורת, אבל כל המחקר הזה, הרי עכשיו כשאת אומרת לנו, אנחנו מפריחים את זה, אז אנחנו משאירים עוד אנשים בחסות העבודה הסחירה שלהם, אנחנו לא נותנים להם את האומץ אולי להיות אדונים לזמנם, או לנסות למצוא את האיזון, שאגב הוא נכון אחרת לכל אחד אחר, בין בית לבין משפחה, ואנחנו נשארים בתוך המעגל הזה של העכברים שאנחנו רצים בו.
לא, לא, וזה קשור, אני לא מסכימה, וזה קשור לשקר השני, שאולי יסביר יותר טוב למה אני מתכוונת. השקר השני הוא שמחפשים, וזה מה שאת אומרת, עינת, שמחפשים את הפתרונות סביב העבודה. אבל עבודה זה לחפש מתחת לפנס. עבודה היא לא הסיבה לחוסר האיזון, ולכן היא לא יכולה, היא התוצאה, ולכן היא לעולם גם לא תהיה פתרון. וכל הריקוד הזה מסביב לעבודה זה שקר שכולם מזינים אחד לשני, כי אף אחד לא רוצה להגיד את האמת, והאמת היא שאיזון יכול להגיע רק כשאדם מתכנן את חייו בהינדוס לאחור, ב-reverse engineering, כלומר, זה נובע מהחלטות החיים הגדולות, ואיך הדומינו של איך כל התסריף הזה של החלטות החיים הגדולות מתחברות אחת לשנייה, כלומר, בראש ובראשונה, למשל, האם וכמה ילדים להביא לעולם. אנשים מולידים הרבה יותר ילדים מכפי שהם יכולים לפרנס, ומכפי שהם יכולים להכיל מבחינת סטרס. ואז כל היתר זה ריצה אחרי הזנב. עכשיו אני אראה לך, למשל,
כן, הריצה היא סביב מספר הילדים. אני רואה סביבי אנשים עם שני ילדים שבלחץ בדיוק כמוני שאני עם חמישה ילדים.
אז אולי שניים זה יותר מדי בשבילם.
בדיוק, אני לא אומרת...
לא, אל תגידו את זה. זה לא נכון, אל תגידו את זה.
נגיד.
אבל מה שאת עושה עכשיו זו הבעיה. מה שאת עשית עכשיו זו הבעיה. זה הסירות של השיח הציבורי.
לא, לא נכון, משום שבסוף בעיניי זה לא מסתכם בטבלת אקסל של כמה כסף יש לי בבנק, או האם זה משתלם לעבוד עוד שעתיים יותר, ומה הפסדתי בזה?
אני לא חושב אבל שאורית קלר מדברת על טבלת אקסל, אלא על רווחה נפשית. האם אנחנו מסוגלים לפרנס נפשית את המבנה הזה שאנחנו יוצרים, את המשפחה שאנחנו יוצרים, או שאנחנו תמיד עושים מבנה גדול יותר, גדול מדי, על יכולותינו האמיתיות. אני צודק.
זו בדיוק הכוונה שלי, כי זו בדיוק הכוונה שלי, ואני אראה לך איך הכל התליה, ואיך קשור לאיזון. אז אנשים אומרים, קודם כל אנשים רוצים את השיבוש הקדוש, ועכשיו באמת יש זליגה לכיוון 4 ו-5 לבריאות, זה נפלא. אבל, אז אנשים אומרים, אני חייב למשל לגור במרכז. למה? כי במרכז יש עבודה. אז אני אומרת, אוקיי, אם אתה רוצה יותר ילדים מפי שאתה יכול לפרנס עכשיו, ונניח נתרכז לרגע רק על העניין הכלכלי, כמובן שיש סוגיות מנטליות, רגשיות וטיפוליות. נניח רק הכלכלי. אוקיי, אז אתה לא יכול לגור במרכז, כי אתה לא יכול לאפשר לך את הדירה של המרכז. אז אתה צריך בפריפריה. בפריפריה אתה תגידי לי, אבל אין מספיק עבודה. על הכיפק, אז אני אגיד לך מצוין, אז זה קשור בבחירת העבודה שלך. את צריכה איזושהי מומחיות שאפשר לתרגם אותה דיגיטלית. זה לא אומר להיות מומחית במחשבים, או להיות הסוקרברג הבא. זה אומר, את יכולה להיות, סתם, אני ממציאה לתוך הדיון, מורה למלאכה, את יכולה לעשות, ללמד סריגה גם באינטרנט. וכו וכו, זאת אומרת, זה מצריך הערכות של כל מערך החיים, אבל אנשים עושים הפוך. הם קודם עושים את מה גורם להם להרגיש נורמלי, למשל השילוש הקדוש, שזה שלושה ילדים, כדי שהם יוכלו לשים תמונה בפייסבוק, ולהרגיש שהם בסדר, ואז הם מול שוקת שבורה, והם שואלים מה לעשות, ואז כל מיני יועצים בשנקל יגידו להם את כל העצות בשנקל. והשקל השלישי הוא קשור בזה גם, ועל זה, ואותו אני אגיד רק אם תבטיחו לא להרביץ לי, אתם מבטיחים?
כן, אבל תעשי את זה ממש זריז, כדי שגם לא נרביץ לך וגם אחר כך נתקדם, כי אנחנו כבר בסוף של השיחה. מה השקר השלישי הוא?
הוא שהורים רוצים להיות עם הילדים שלהם.
נהדר.
והאמת היא שכפסיכולוגית חברתית אני יכולה לומר שלא אכפת לי מה אנשים אומרים, אכפת לי איך הם מתנהגים. אז אתה יכול להגיד את מחרתיים, הילדים הם הדבר הכי יקר שיש לנו, אבל רוב ההורים בורחים כל הזמן מכל שנייה ורבע של להיות לבד עם הילדים. בסופש הם יעדיפו לעמוד בפקקים ולשלם איזה הון באיזה מתחם, כדי שמישהו יעסיק את הילדים, כדי שהם יחזרו יפים הביתה וילכו לישון, ויהיה להם לפחות הערב לעצמנו.
אנחנו מריעים לך. באמת, באמת. אנחנו ברגע זה, נכון? הדלקנו למשואה.
לגמרי.
צודקת ב-100%.
הדלקנו במשואה ובה נשרוף את דירתך, הדברים הקשים שאמרת פה.
אבל היא צודקת.
תשמעו, יום העצמאות מתקרב, אז אני מצפה שזה יתרום גם למעשים.
אורית קלר ארזי, תודה רבה, שלום, להתראות. תבואי עוד פעם.
תודה, להתראות.
זה היה מדכא, אבל...
כן, אבל אין לה אלוהים זאתי.
זה היה ממש מדכא.
לא יודע, לא בטוח. האמת לא מדכאת. מה שבאור של האמת לא יכול להיות מדכא.
נכון, אבל בשורה התחתונה, מה שלא תעשה, אתה באוברדרפט, אתה לא יכול לקנות דירה, אתה לא יכול זה, אתה צריך להמשיך לעבוד. לא כדאי שתעבור מלהיות שכיר לזה. אם אתה כבר זה, אז שתדע לך שאתה מפסיד מלא. כזה, לא חשוב.
יש מכשיר חדש, רבותינו, אני עובר נושא. יש מכשיר חדש, הוא... מכשיר שגברים לובשים כמו עם כתפיות כאלה, ועל החזה הגברי מתלבש משהו שנראה כמו ציצי מפלסטיק כזה, או מגומי או מסיליקון, לא מששתי, רק ראיתי תמונה, שאלה בעצם מין בקבוקים כאלה.
אני מתאפקת, אני מתאפקת. באייטם הזה אני מתאפקת. אני לא אגיד דברים שאחר כך יעשו לי רע.
והגבר לובש את ההתקן הזה, יכול להניק כביוכל את התינוק כמו אימא שלו. ואנחנו שואלים את דוקטור גבריאל בוקובזה, ידידנו הפסיכולוג ומחבר הספר הדרמה של הגבריות החדשה, האם זו תחנה בדרך לזה שאנחנו נשתיל לעצמנו שדי סיליקון עם...
יש בכלל פשוט טיעון נשים, ומה זה?
זה הטלפון שלך אומר משהו. דוקטור גבריאל בוקובזה, שלום עליך.
צהריים טובים לכם.
מה שלומך?
אם עד עכשיו לא הייתה לנו דרמה של גבריות, זאת באמת דרמה.
וואו, חתיכת דרמה. לשם מה?
אני עכשיו סופר סקרן לדעת מה עינת לא יכולה להגיד. עכשיו אני לא יכול להתאפק.
אני קצת שוביניסטית, כנראה. אני לא יודעת. אני פשוט לא ברור לי לשם מה כל הפנקסנות הזו של אם אני עניק, גם הוא צריך להעניק, ואם אני הולכת עם נסע, גם הוא צריך ללכת עם נסע, ואם אני רגישה ומכילה, גם הוא צריך... וואלה, יש תפקידים, הם לא כאלה רעים. בואו נדבר עליהם.
וואו, כרגע... אז
באמת ניכנס לעומק, אבל נתחיל דווקא ממה שאת אומרת, שזאת לכאורה הסיבה שבגלל החברה היפנית ושנדנצו פיתחה את המוצר. טוענת על סמך הפנקסנות הזו, שככה יהיה יותר זמן לאישה לישון, והגבר יכול להיות מחובר יותר לתינוק, דרך ההזנה שלו. לכאורה הטיעון הוא טכני, אבל כמובן שההשלכה היא הרבה יותר מהותית. כלומר, אנחנו מדברים על גברים שישימו על עצמם איזשהו מין ממסד דמוי שדיים כזה, שיהיה מחובר, כמו שאברי אמר, לבקבוק.
היא מדמיינת את אבא שלי, לדוגמה. שם על עצמו שדי פלסטיק.
בסדר, אבל אבא שלך הוא גבר מפעם, הגברים של היום כבר נולדים עם שדי פלסטיק, בואי.
ואז השאלה מה... כמובן זה מחובר לאפליקציה, ואפשר לעקוב אחרי כמה התינוק אחת. כלומר, יש כל הסיבות...
זה מחובר לאפליקציה, עכשיו את הכל.
רגע, אי אפשר להחזיק סתם תינוק ולתת לו בקבוק? זה לא מספיק יוצר קשר?
נכון, אני זוכר שכשהבן שלי נולד, אז מיד חזקתי אותו עם בקבוק, והכל היה בסדר. לא הייתי צריך שדי דמה כדי להאכיל אותו.
בקיצור, שדמה.
שדמה. אז זה כמו, היה פעם סרט עם סטיב מרטין שאומר שאם היו לו שדיים, הוא היה פשוט כל היום מול המראה ממשש את עצמו. אז אני לא יודע אם זה יהיה הגורל של המוצר הזה. אבל ברמה יותר מהותית, השאלה היא באמת מה קורה כאן. ומה שקורה לדעתי, בוא נגיד מהקהל הכבד, זה בין בלבול, בין התפקידים הגבריים והנשיים, עד מתקפה כלפי התפקידים הגבריים שיש לנו. כי אנחנו לא רואים מוצרים דומים שהופכים נשים לגבריות, אלא יותר מוצרים שהופכים גברים או אבות לאימאיות.
אגב, אתה טועה, כי יש אתמול נתקלתי בפעם האלף באינטרנט במתקן הזה, שמאפשר לנשים להטיל מימיהן בעמידה, עם מין סוג של משפח כזה,
תגיד, למה,
שהוא דמוי, כן.
וואו.
נכון, אבל זה אולי הם עושו, אני לא יודע אם זה מנוחות או להנאה, אבל זה לא תוקף את המקום של האימהות שלהם. ובגברים,
אבל אולי...
כאילו, אתה רוצה להיות הורה יותר טוב, בוא תניק.
אבל אולי יש פה איזושהי אבולוציה של, של גברים. אולי זה באמת שינוי תרבותי. אולי אנחנו קצת מהדור הישן.
זה או אבולוציה או דבולוציה, כלומר, או
הליכה הפוכה
למקומות רגרסיביים. אבל אני רוצה להגיד מה לדעתי, לעניות דעתי, כי כל אחד ישפוט אם זה מוצא חן בעיניו או לא, אם הוא יקנה את המוצר או לא, מה לדעתי זה מסמל. אז אני חושב שזה מתחיל בבלבול, כלומר, אנחנו בתקופה שבה תפקידי המגדר עוברים המון שינויים, ואנחנו יודעים, לימדה אותנו ג'ודית באטלר, שמגדר זה פרפורמנס, כלומר, איך שאתה מתנהג מאוד משפיע על מי שאתה, באמת הנוהגים, איך שאתה מתלבש או מדבר בלשון זכר או נקבה, או האקטים שלך בעולם, הם משפיעים גם על איך שהזהות המגדרית שלך נראית, אני מקבל את זה ויש משחק בתוך זה. אבל אני חושב שזה יהיה תמים לחשוב שזה רק ככה, אני חושב שיש פה גם איזושהי מתקפה על הזכריות, או על הגבריות, או על הבהות באיזשהו אופן, שלא מוכנים לקבל את התפקידים המוסורתיים של הגברי, במקרה הזה של ההורה הגברי של האבא. כן. צריכים לעשות לו איזושהי פמיניזציה, צריך להפוך אותו ליותר נקבי. וכאן אני חושב שהבלבול הוא כבר גובל במתקפה, כי אני מתקשה לראות איך גברים יוכלו באמת להחזיק בתפקידים הגבריים הקלאסיים שלהם, כשהם גם מניקים את הילדים שלהם משדי דמק כאלה, משדמות כאלה.
אבל אולי גם התפקידים הקלאסיים הגבריים השתנו. כן.
אז זה המקום באמת של המשחק המגדרי שהשתנה. אנחנו הרי קוראים לגברים להיות יותר ויותר מעורבים כאבות היום. אולי אפילו תהיה חקיקה, דיברתי על זה אתכם בתוכנית שלכם, שתיתן יותר חופשת לידה לעבוד, זה יהיה דבר מדהים. אבל מפה ועד לקחת את התפקיד המהותי של הגבר והמהותי של האישה ולעשות ביניהם הצלבה, אני חושב, במיוחד כשאנחנו רואים שהצדדים הם לא מאוזנים בדבר הזה, אלא יותר גברי הוא זה שאמור לעבור שינוי, אני חושב שכאן אנחנו רואים איזושהי התקפה על הגבריות והזכריות באשר היא, ויש כל כך הרבה הקשרים שבהם היא קורית.
אבל אני לא מבין, על מה אתה מגן? על מה אתה מגן? כאילו, מה קרה? מה קרה? אם אנחנו נתחבר לצדדים נשיים יותר וניתן יד ושד כשזה אפשרי, זה באמת קריאת תיגר על הזכריות?
תראה, לי אין מניות בחברה הזאת, או גם בהפקדים של חברה, לא
אם יתרווח. קניתי שני זוגות, אחד לי, אחד לך. הזמנתי.
לטובים שבחבריך, כן. זה לא העניין. אני מסתכל באופן כללי על מה קורה ביחסי המגדר בארץ ובעולם, בצד המערבי של העולם בעיקר. ומה שאני רואה שם זה כן. מצד אחד מזמינים את הגבר להיות רגיש, אבל אם הוא רגיש מדי אז הוא רגשן. מצד אחד אנחנו מאוד מאוד מקפידים על המקום של להילחם באלימות מינית, אבל אם גברים מתלוננים על כך שהם הותקפו או תרדו מינית, אז אנחנו לא שומעים להם. אנחנו מדברים על כך שצריך להיות שוויון בפני החוק, אבל אם יש תלונות שווא כנגד גברים, אנחנו מבטלים אותם. אפילו ברמה של פגיעה של גברים, כמו התאבדויות וכן הלאה, יש הרבה שאיתו לזלזל בדבר. אז בתוך הקונטקסט הזה, בתוך הקונטקסט, כי אני לא יכול לראות את הטקסט בלי הקונטקסט, כשאני רואה שיש מחוות חדשות שאמורות להפוך את הגבר יותר נקבי, אני אומר, דרשני. אני אומר, רגע, למה זה קורה עכשיו? האם זה לא חלק ממגמה כללית של להפוך את הגברי לנשי יותר, אם תרצה? ושם אני שם גבול באמת.
ואני יכולה להגיד ברמה הכי פשוטה, הפרקטית של זוגות הורים שאני פוגשת בהדרכת הורים, שהמקום הזה שפותח את הפתח לכל הפנקסים, שהוא אגב גם המקום המבורך שהכניס גברים היום בעניין של להיות בקשר עם הילדים שלהם, ובקטע טוב באמת, וכן הלאה וכן הלאה, זה מקום שמכניס המון המון רעש ובלגן לתוך הזוגיות, ומשתרשר מזה לתוך ההורות, והיום היום הדבר הזה נהיה חתיכת שדה קרב, שכל צד מחזיק באיזשהו פנקס, וכל דקה ממציאים איזושהי המצאה חדשה בכדי להחזיר את המערך המשפחתי לאיזון של, של שקט.
נכון, אז הנה את כמוני, את מצרפת את זה למגוון תופעות אחרות, ואז החידוש הטכנולוגי הזה נראה כבר באור אחר. אגב, הייתה חברה אחרת שרצתה לעשות אותו דבר, אבל עם, עם פרוגסטרון, כלומר שהגברים ייקחו הורמון שיגרום להם באמת להניק. אותו דבר. אותו דבר, אם שמעתם לאחרונה שיש, רוצים לעשות אימוג'י שמסמל את איבר המין של הגבר בכל מיני גדלים. כלומר שאפשר יהיה לשלוח, אתם שמעתם על החידוש הטכנולוגי הזה?
אני כבר מתכננת למי אני אשלח את זה.
לא שמעתי.
למה?
אז גם את זה, יש היום כל מיני אימבוג'ים סימבוליים לדבר הזה, ורוצים לעשות את זה פחות סימבולי ויותר ברור. כל הדברים האלה, אני חושב, כשמסתכלים עליהם בקונטקסט הזה, באים להראות לנו שהמגמה היא תוקפנות כלפי הגבריות, לאו דווקא המסורתית, הגבריות באשר היא. ואז גם דברים טכנולוגיים כאלה שלכאורה נראים תמימים או שיכולים לעזור, אני חושב שלפעמים יכולים להיות בעייתים, חוץ מזה שאני לא חושב שיש בזה סקס אפיל מאוד גבוה, לראות גבר עם שדיים כאלה מיניק.
תשמע, תשמע.
אבל כל אחד זה מה שעושה לו את זה.
חכה, זה עוד יהיה עמוד האמצע של פנטאוס. דוקטור גבריאל בוקובזה, שלום עליך, תודה, תמיד תענו. תודה, אנחנו נצא להפסקה ואחר כך נדבר על ילדים ונשק, תכף.
אתם מאזינים לגלי צהל.
הדוח הלאומי לאובדן מזון והצלתו של לקט ישראל קובע 68 מיליון ארוחות טובות ומזינות נזרקות לפח בכל שנה ושנה בחברות וארגונים. מנהלי חברות, החוק לעידוד הצלת עודפי מזון מאפשר לכם לתרום את עודפי המזון לנזקקים באמצעות לקט ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 5064.
הורים יקרים, משרד החינוך שמח להזמינכם לרשום את ילדיכם לבית הספר של החגים. מסגרת חינוכית מסובסדת לילדי הגנים בני 3 עד 6 ולילדי כיתות א' עד ג', 5 ימים לפני חופשת חג הפסח, בזמן שההורים עדיין עובדים. מסגרת מסובסדת לילדים, תוכנית העשרה בתחומי האומנות, התנועה, התרבות והמוסיקה. מהו? ההרשמה בעיצומה. תנו למחלקת החינוך ברשות המקומית או ייכנסו לאתר משרד החינוך. חג שמח!
רני, תראה, צופית גרנט.
איפה, בטלוויזיה?
לא, באחווה.
יום פתוח באחווה, הרצאה של צופית גרנט, רב שיח, פאנל של מנהלים יזמים בחינוך, ומידע על מסלולי הלימודים, פסיכולוגיה, מערכות מידע ניהוליות, חינוך לתואר ראשון ושני, הפרעות בתקשורת, מדעי החיים בשילוב מעבדנות רפואית, אגרוטק, אפיק מעבר לרפואה ועוד. נפגשים באחווה ב-27 במרס. אפשר להגיע גם ברכבת. לפרטים, כוכבית 3622.
מכללת אחווה, הסטארט-אפ של
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ועינת נתן, עם משפחה גרעינית.
הבית של החיילים, גלי צהל.
שבנו, בימים האחרונים אנחנו באמת מוקפים בביטויים שונים של כלי נשק. זה מתחיל בסרטון המחריד של הטבח הנוראי בניו זילנד, שאני מניח שגם אתם צפיתם בו, כי באמת היצר השתלט, כל הכבוד לך שלא צפית.
לא, לא, אני ממש מפחדת מהדברים האלה.
גם אני, וגם יש לי נפש כזאת עדינה, אבל לא יכולתי שלא לראות 2-3 דקות מהדבר הזה, זה היה נורא. עבור בפיגועים, בשני הפיגועים היום, עם הנשק שנחטף וכו', ובטח בערב ומהדורות ידברו כל הזמן על הנשק ויראו נשק וככה וככה, ובואו אחרי מפורים, עם כל הנשקים למיהם והנפצים.
להבדיל, להבדיל, נכון? קצת.
אני לא יודע אם זה להבדיל, זה מה שנקרא על הרצף.
אתה זוכר את עצמך ילד בשכונה עם המקלות? אז זה להבדיל.
נכון, אבל הנשקים הולכים ומשתכללים ומתפתחים, ומה שהיה פעם טעמים ונחמד עם סליל קצן של קפצונים שהיו עושים פק קטן, היום זה מכונות רעש וזה. טוב, אנחנו מדברים עם כמה אנשים בעניין הזה שהסכימו לדבר איתנו. ראשון להם, תמיר ליאון, ידידנו, אנתרופולוג היישומי. היי תמיר, מה העניינים?
היי תמיר.
כל טוב.
לא היית אצלנו כבר איזה חצי שנה, מה קורה איתך בן אדם?
עובדים אחי.
אוקיי. אנחנו שואלים אותך מה חשיפה לתמונות גרפיות כאלה, כמו שנראות עכשיו בחדשות, וכמו שיש גם במשחקי מחשב, אם אתה רוצה תשים את זה על אותו רצף, ואם לא אז לא, מה זה עושה למוח של הילדים? איך זה משפיע עליהם?
אני חושב
אוקיי, אז בוא נפריד קודם מה שדיברתם, כל הנשקים וזה וזה, הכל חרטה, אין שום בעיה. אוקיי, לגבי הנשקים לייב אני מדבר. הנשקים שמשחקים, משחקי תפקידים, אני יורה בך, אתה יורה בי ולא קורה שום דבר. זה, בוא נעזוב את זה, זה היה תמיד, אף פעם לא עושה בעיות. ולא הכרתי אף ילד בתולדותיי שהגיע לו טראומות כי מישהו ירה עליו.
מישהו עשה לו פיו-פיו, כן.
כן, אוקיי, אז בוא נעזוב את זה רגע בצד, זה כאילו רק כדי שיהיה על מה לדבר. עכשיו, לגבי הקטע של הוויז'ואל, זה דבר אחר לגמרי. אני זוכר בזמנו, לפני כמה שנים, שהיו מגיעים אליי כל ההורים, בדיעבד, נגיד אימא שבכיתה ג' לפני השנה הילדה שלה פתחה סרט מצויר, בדיעבד התברר שזה נפתח לקטע שדאיש מורידים את הראש.
כן.
וזה פתח למשהו שאחרי כמה שנים עוד היה צריך לסגור אותו, טיפולי חרדות וכולי. אני מראיין הרבה מאוד ילדים בשנים האחרונות על הסיוטים שלהם. ואתה רואה, ממש, הם מדברים איתי על הסיוטים שלהם, והסיוטים, אתה רואה שהם מאוד מאוד ויזואלים לגבי מה שהם ראו באותו יום. זאת אומרת, אנחנו יודעים שמדברים על ויזואל, אז מדברים על מה שנקרא החתמה. החתמה זה אומר שמשהו שראית, ראית במסך, כאש בימים שלנו, הוא נשאר לך בתור ויז'ו, והוא חודר יותר עמוק, כי אין לו הקשר. ופה אני אצל לך סיפור של חצי דקה שהיה אתמול בלילה אצלי בבית, זה כבר לא תיאוריה.
Okay.
ילד כיתה זין, צורך העניין לא מפחד מכלום, ראה סדרה שעכשיו הוא לא יראה אותה, שנקראת ריברדייל.
אמרת הכל. גם ילד בכיתה זין לא מפחד מכלום, בוא נשים את זה עם סימן שאלה גדול מעל.
לא, לא מפחד מכלום, אמרתי את זה במהירות, אבל דעת ילד כאילו ילד גנגסטר, אוקיי, לצורך העניין. עכשיו, אני כל יום שאני בבית, אני משכיב ילד אחר לישון, וזה קטע שאנחנו פשוט יושבים מדברים, או שסיפור ומדברים, ואז אני בא, בא לחבות האור ולקפוץ למיטה, כי אנחנו מדברים במיטה כאלה ביחד. ואז אני מחבא את האור, הוא מדליק את האור מהצד שלו. והוא אומר לי, אבא, זה דיאלוג מאתמול בלילה, עוד לא הספקתי להקל אותו. אבא, תגיד, רצחו פעם מישהו בפרדסיה, זה איפה שאני גר? אני אומר לו, כמו שאני יודע, לא, אני לא הרבה שנים פה, אבל לא. הוא אומר לי, תגיד, אבא, ירית פעם עם מישהו? אמרתי לו, לא. דקרת פעם מישהו? אמרתי לו, לא, אף פעם לא. אמרתי לו, דברים כאלה הם לא קורים, הם קורים רק אולי אצל פושעים, לא קורים באמת בסביבה שלנו. ואז הוא אמר לי שהוא ראה, ממש הוא ראה את הסדרה, ושכיביתי את האור, למה הוא הדליק את האור? כי הוא פחד שלוקח, ייקח סכין ויקפוץ עליו.
אוקיי.
אוקיי? זה אז קרה מה, לי, אז... אני לא. אבא שלו, אני ביחסים מאוד טובים איתו ברמת ה... אחי, כמו שכל ההורים...
כן, אף אחד לא חושד שתיקח סכין ו...
יענו, היה לו פלש, כנראה משהו מהסדרה, קיבלתי תאור, הוא הדליק תאור, הוא ממש אמר לי את זה.
אבל אתה יודע, אני יכולה לקחת את זה לרדת רגע קומה, ולהגיד זה נכון גם לגבי המחשפה של שלגיה, שאני בתור ילדה פחדתי לעצום את העיניים, כי היה שם משהו בויזואלי הזה של דיסני, עם האף והתפוח, וזה נכון לגבי ביתי בת ה-11, שראתה המספריים של אדוארד, ולא יכולנו לצפות שזה מה שיקרה, וזה נכון לגבי בנך, זאת אומרת, החותם הזה שאנחנו מדברים עליו, תמיד היה חלק ממה שנקרא כותר, של פחדים בילדות.
נכון לגמרי, אגב, זה לא קורה בהערת אגב, זה קורה לנו גם בפורנוגרפיה, זאת אומרת, אנחנו רואים, גם פורנוגרפיה יש החתמה, זאת אומרת, נגיד, הפעם הראשונה שהיה לי, אפילו לא מיני, ילדה עברה לידי בטעות ונגעה בנשיקה ראשונה, היום ההחתמה הראשונה להרבה ילדים פורנוגרפיה, וזה עושה המון המון בעיות שלא נדבר עליהם עכשיו, בכל אופן, הקטע הוא גם בעוצמה של הדברים, אוקיי, וגם בחוסר יכולת לאבד אותם, כי אתה רואה את זה בתוך רצף של דברים, וגם בעוצמה שלהם. אוקיי, זאת אומרת, אני, לי היה למשל סיוטים כמה שנים מהמחשפה, מהקוסם ארץ עוץ, נראה לי זה יש לכל האנשים.
כן.
זה משהו שאיכשהו סורטים את כל האנשים בזה. אבל פה אין שום עיבוד, גם חשוב להגיד שילד רואה את זה בלי שום קונטקסט. זה קורה מהר, זה הרבה יותר אפל. זאת אומרת, פה תבין, הקטע זה לא איזה דמות של מחשפה, שאתה לא רואה מחשפה בחיים. פה כאילו את יודעת, הוא ראה את אבא שלו קופץ עליו. זאת אומרת, כי בסדרה יש קטעים שהורים כאילו זוהים על הילדים שלהם, ואין שום דבר שעושה לזה תיווך. את הבעיה היום, למה כל החרדות של ילדים, ובטח דיברתם על זה מיליון פעם, אחד, כי הם לא ישנים, וזה גם בגלל זה. שתיים, כי הם רואים דברים בגילאים שהם לא אמורים לראות
שאין
אותם.
שאין להם יכולת לאבד אותם.
ו- נכון. אני זוכר שהתחילו הטלנובלות לפני מיליון שנים, הלכתי בגן ילדים, לא בגן ילדים, סליחה, הלכתי בגן חיות, ו- ומולנו, הרי זה שבילים כאלה,
דומה?
הגיע, היה אבא, אמא, וילדה, זה ממש כזה מהחש, כי התמונה קלאסית כזאת. ואז ילדה שהייתה לידי, כי הרי זה חבורות כאן, זה היה בחד חגים, שואלת את האמא שלה, האם הילדה הזאת שבאה מולנו, היא שלהם. זאת אומרת, כאילו, בהיבט שכי, זה הכל בגידות הרי, וכל הדברים והתחכים, אז היא ישר הכניסה את זה, ואז חטפתי פעם שנה פלאש.
אז בוא נחזור, אבל... אז בוא נחזור, אנחנו מסתובב עדיין הסרטון. של האירוע
לא לראות, חד משמעית, לא לראות, לא לראות, לא להראות, ובגלל זה הפרויקט היום שרץ בארץ, שלא יודע כמה תמכתם בו, שתנו לגדול שקט, ילדים בגיל ספר יסודי, לא רואים סמארטפון, וזה יוריד ב-90% את כל מה שהם רואים.
ברור שאנחנו תומכים בזה, תומכים בזה באדיקות.
אז לדחוף את זה, כי צריכים דחיפה רצינית, כי יש הרבה הורים שעוד לא הבינו את הקטע, וזה פעם ראשונה שאני רואה חברה אזרחית עובדת וחייבים להצליח. כי אם זה לא יצליח, אז 10 שנים לא יצליח שום דבר. אסור להשאיר לפוליטיקאים, הכל צריכים לעשות דברים בעצמנו.
כן.
אהבתי.
טוב. תמיר ליאון, תודה רבה.
לא לראות, לא לראות, נקודה.
לא לראות.
לא לראות. הבת שלי, בת השש.
תודה, תמיר. ביי, להתראות.
תודה, כל
תודה. תודה רבה רבה. היא מצאה אתמול מחוץ לבית שערה. שערת ראשו של ביגפוט.
או, מה, הוא מסתובב אצלכם
בשכונה? שכנראה, ככה הדיבור בבית הספר שלה, הוא מסתובב בשכונה.
וואלה.
עכשיו, זהו. אפרופו לא לראות. תשמע.
הנה אליאנה שכטר, בעלת סדנאות תיאטרון זרקורים לילדים ולנוער. שלום אליאנה, מה העניינים?
היי אליאנה. שלום, שלום, מה שלומכם?
סבבה. תגידי, כשנותנים לילדים נשק בידיים, לא נשק חם, נשק של הצגות, מה
רואים?
מה קורה?
תראו, קודם כל, אני לא נותנת לאף ילד נשק בידיים, בטח לא חם וגם לא של הצגות, אבל קורה לא פעם ולא פעמיים שילדים מביאים את זה מהעולם שלהם. ואני מאמינה שאם ילד מביא משהו כזה לכיתה, לשיעור, הוא רוצה לעסוק בזה. יש שם איזו שאלה, איזשהו קונפליקט שמעסיק אותו, ולכן זה נמצא שם. ומה שאני מנסה לעשות במסגרת שניתנת לי זה לאפשר להם להתבונן על זה, על ההשלכות של זה, על מה זה אומר להשתמש בדברים כאלה באלימות הזאת.
אני, דיברנו עם כמה בעלי מקצוע לקראת התוכנית, ונגיד סיפרה מורה למשחק לילדים שברגע שמופיע אקדח, אז הבנים כולם פשוט יוצאים מריכוז, הם מתעסקים רק בזה.
ברור, זה כמו שתופיע סמלה של נסיכות.
כל הקו העלילתי שהיה מתוכנן נגמר, עוסקים אך ורק בקטל.
לגמרי, אין ספק שהאלימות יש בה המון כוח, כן, כשמה כן היא, והיא שובעת, יכולה לשבות על כולם ולהשתלט על הסיטואציה.
אני קצת רוצה להרים דגל קטן ולהגיד שהדבר הזה, לפחות בעיניי, הוא לא נכנס למרחבים של אלימות. בטח לא בפרשנות של חצר הילדים או מגרש התיאטרון. זה באמת איזושהי נטייה. אתם רוצים לקרוא לזה תוקפנות? אחלה. אני לא חושבת שיש חיה בטבע שעושה וידוי הריגה, בטבע יש המון תוקפנות, נכון? אנחנו עדיין לא קוראים לזה אלימות, ולילדים יש משיכה לגלימות של גיבורי על, לחרבות ולפיו פיו, בדיוק כמו שלבנות יש משיכה, לדברים אחרים, לא יודעת, זה נראה לי לשים על זה כותרת אלימות קצת בעייתי. אנחנו נורא ממהרים להכניס את האלימות.
למה שהם עושים בשיעור?
כן.
מה ש... תראי, קודם כל זה מגיע, זה בסדר, אבל זה, אם את קוראת לזה אלימות או תוקפנות, בסופו של דבר על הבמה זה יכול להיראות מאוד מאוד דומה.
כן, אבל תוקפנות זה משהו שצריך לצאת אצל ילדים. ואלימות זה משהו שאוי ובוי לו אם הוא יצא, ושם נכנסת איזושהי מטרה חינוכית או תפקיד חינוכי שלנו. כשאנחנו מדברים על משחק ילדים עם חרבות, או עם דמויי חרבות או כלי נשק.
כשזה קורה בתוך שיעור תיאטרון, זה מאוד אחרת מאשר שזה קורה בחצר המשחקים. שיעור תיאטרון נמצאת שם אני, או כל מורה אחר, שמתבונן על הסיטואציה, ויכול לכוון אותה לאן שראוי וצריך. זאת אומרת שקודם כל, שהתוקפנות הזאת לא תפגע במי שנמצא בסצנה, נכון? אם אני רוצה להרביץ למישהו, כי זה חלק מהסצנה, כי נתקלתי בה, אוקיי, עכשיו, אני, בחצר המשחקים, אני לא יצא לי לעבור בשכונה ולראות ילדים הולכים מכות אחד עם השני ולהתאפק, כן להתערב, לא להתערב, אני לא יודע.
אבל אנחנו לא מדברים על ילדים הולכים מכות, אנחנו מדברים על איזשהו סטינג, על איזשהו אזור משחק, שבו גם הילדים, סליחה שאני אומרת, בלי שום התערבות של מבוגר, מבינים או מכירים את החוקים, ויש שם הנאה, באמת, ג'וי, שמופק רק מהמלחמה בכאילו הזו. שזה משהו שאתה רואה את זה, וזה נראה לך לגמרי משחק ולגיטימי, והאם מישהו יכול להיפגע מזה? ברור שמישהו יכול לקבל שטוינג מהחרב, אבל האם אפשר לקרוא לזה אלימות? ממש לא.
זה ביטוי של איזשהו קונפליקט שהם חווים. זאת אומרת, הם מביאים משהו לבמה, שהם חוו אותו בבית חס וחלילה, או משהו שהם ראו בחדשות, או משהו, או הרבה פעמים ולרוב, זה סצנות שבנים מביאים אחרי שהם ראו מהמשחקי פורטנייט וכו' וכו', זאת אומרת, משם זה מגיע לכיתה. ויש בזה גם מוטיבים אלימים, גם מאוד תוקפנים, זה בטוח.
אם זה תלוי בך, את מוציאה את הנשקים מידי הבנים ועוברים לשחק משהו אחר?
בשיעור, בכיתה, אם ילד הביא נשק כחלק מסצנה, אני בהחלט מאפשרת להשתמש בזה. בטח, כי אנחנו עושים לזה סובלימציה. זה בסך הכל סובלימציה למשהו שהם עוברים ורואים. לא יודעת, הילדים ביום חמישי שמעו אזעקות, מה? נכון? נערנו אותם, תקומי, הערתי את הבת שלי, קומי יוצאים למקלט, הבת שלי בת 4.5. זה החברה שהיא חיה בתוכה. אז אני מאוד מקווה שיש מקום שבו היא יכולה לעשות סובלימציה לכל הרגשות האלה ולכל התחושות האלה ולהתבונן בהם. אני חושבת שזה ראוי, וזה מה ששיעורי משחק מאפשרים.
יופי, נבוא אצלך לשיעור, תודה רבה. אליאנה שכטר, תודה רבה, להתראות.
תודה לכם,
שלום, להתראות בעלת סדנאות לתיאטרון זרקורים. טוב, אנחנו צריכים להזהיר מפני הצעצועים שצריך להזהיר מפניהם, כי הם די התחרבנו לפורים. הנה וזקן, סמנכ"ל אכיפה במשרד הכלכלה ויושבת ראש הוועדה הבין משרדית לצעצועים מסוכנים. שלום נאווה.
צהריים טובים.
יש חידושים השנה? יש דברים עוד יותר מסוכנים משנה שעברה?
כל שנה לצערנו הרב משתכללים הצעצועים המסוכנים, ואנחנו צריכים להזהיר מפניהם ולהכריז עליהם כצעצוע מסוכן, ואז זה יחוף את זה.
מה הגיע השנה?
אלה נפצים יותר חזקים, ספינרים עם להבים.
ספינרים עם להבים?
כן, ספינרים עם להבים, כן.
מה זה עושה?
זה כמו הנונצ'קות האלה שחותכים בעזה?
זורקים את זה כמו נינג'ה כזה?
כן, 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 כן.
כוכב. או כוכב, זה ספינר, נכון, הוא מסתובב, זורקים את זה באוויר. אז אם זה נתקע בעץ, זה עוד מי. אבל אם זה נתקע, חס וחלילה.
במצח.
במצח, אז אנחנו כבר יודעים איך זה נגמר.
וואו, חבל שאין ספינר עם להביור.
אימורות, יש כאלה באימורות.
יש אימורות.
כן, הצעצועים המסוכנים, אני אגיד לכם, הצעצועים המסוכנים, יש להם הרבה מאוד נפצים, יש, איך קוראים לזה, קשתות וחצים, מקלעות יד, רוגטקות, אקדחים, תרסיסים, חזיזים, שרקנים, כברות.
מי הם הכברות ומי הם השרקנים? את לא מתייחסת לעולם בעלי החיים פה, נכון? בכברות ובשרקנים.
לא, ממש לא, ממש לא. יש כברות שמלאות בחומרי נפץ, זה 5x5, כמו קנים כאלה, של 5x5, 25 קנים, שאתה מדליק אותם, פשוט הם עפים באוויר, וזה גורם לצצויות, וכמובן לפציעה של ילדים.
ולהתקפי לב לאנשים עם הלם קרב. זה...
וחיות, וזה...
גם וגם. חיות. בעצם, תראה, זה גורם להטרדה, לבהלה, לגירוי, לדמע, גם לנזק גופני. כי יש גם את כל הלייזרים האלה, שהם יכולים לפגוע בקרנית העין. אז גם את הלייזרים אנחנו פשוט תוחפים, ואנחנו משמידים את הכל.
רגע, נאווה, אבל אנחנו עכשיו קיבלתי רשימה של דברים שאני אומרת, אוקיי, נאמר אם יש לי ילד שובב ויש לו חבר שמעוניין לנפץ איזה נפץ, או בכל זאת פורים, ישנם דברים שהם כן בתוך הסל הבטוח, או שכל מה שיש נופל תחת הכותרת נפץ או ספינר או כל הדברים האלה שאמרת, בשום אופן לא לרכוש?
יש זיקוקים כמו שאנחנו מכירים, כמו למי הולדת. זה קוקים האלה ששמים על העוגה. יש קפצונים של האקדחים שהיינו בפעם, הקפצונים פיקות האלה,
האדומים, כן.
קטנים, כן. האדומים הקטנים.
זה בסדר? אפשר.
יש חזיזי שום, זה בגודל של ראש של גרעין שום כזה, ולכן הוא מותר. יש כאלה שהם מותרים. אוקיי. כמובן, כל החזיזים והנפצים הגדולים הם אסורים בהחלט.
תגידי, כמה אנשים עוסקים באכיפה בסוף? תכף תגידי לי מספר כמו שלושה, נכון?
לא, אתה עכשיו הגעת לנקודה הכואבת. כרגע אנחנו עובדים עם...
אני במשרד.
לא, ממש לא. עם 18. לא, לא.
באיזה אזור? בכל הארץ?
ואנחנו, בכל הארץ, אנחנו עובדים עם משטרת ישראל, אגף רישוי עסקים, ויש לנו כל יום, אנחנו נמצאים בעיר אחרת, ואנחנו עושים מבצע אכיפה מאוד מאוד קפדני.
לאיזה חנויות אתם נכנסים?
כל בית עסק שמוכר זיקוקי, או משחקי ילדים, אנחנו עושים בדיקה, נכנסים לבית העסק, ואחד כזה שנתפס הוא צפוי לקנס של 30,000 שקל ושנת מאסר.
אתם מתחזים ללקוח ומבקשים לקנות, או פשוט עושים חיפוש?
יש ויש. יש כאלה שאנחנו נכנסים גם לקנות, ויש כאלה שאנחנו, יש מידע מודיעין מוקדם, אז כבר מביאים את המשטרה ונכנסים ועושים צו חיפוש ומחפשים, כולל במחסנים של החנות.
ואי אפשר להדליק לו פשוט את כל החזיזים בבת אחת?
זה לא רעיון.
ולצלם ולשלוח לאברי?
יש לי משהו מצולם של השמדה, אני אשלח לך, אברי.
וואלה, אוי, את חייבת לשלוח לי. אני אשלח לך. לא, אני אגיד לך, יותר מזה, את חייבת להזמין אותי לפעם הבאה שאתם עושים את זה. נכון? זה אירוע פשוט משובב לב, נכון?
זה לא משובב לב, ממש, ממש לא. אבל אני אזמין אותך בשמחה רבה.
יופי.
אני אעשה את זה. חוץ מזה, אנחנו עושים גם, אנחנו בעצם אוכפים בשני מסלולים. מסלול האכיפה הפיזי שאנחנו מגיעים, ויש עוד מסלול אחד שאנחנו עושים מסלול הסברתי. כי אנחנו רוצים לעשות הסברה.
נאווה, אנחנו סיימנו את התוכנית, הנה, תזמורת מנגנת, תכף חותכים אותנו. מודים לך מקרב לב.
תודה רבה.
עלו ויחפו. עורכת הראשית של התוכנית הזאת, נעמה שוחט, עורך משנה איתמר אוחנה לב, מפיקים נוגס מדר, אלה הדרי ועומר עובדיה, טכנאית אופיר ברוך. עינת, תודה רבה. שלום, שלום, נהיה פה גם מחר. ביי.
בחסות חברת מנרב, המציעה השקעה על הים. תשואה על ההשקעה ושכר דירה מובטח לשלוש שנים מרגע הרכישה. מנרב על הים, כוכבית 5886.
בחסות משרד המשפטים, מתקלתם ביחס גזעני או באפליה בשירות הציבורי? אנחנו הכתובת. היכנסו לאתר היחידה לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם. הייתה תקופה שמתרגמי הספרים מלועזית לעברית היו מעניקים לדמויות הזרות שמות עבריים. אם לגיבור הספר באנגליה קראו ג'רמי, רשם המתרגם ירמיהו, שהרי שם הנביא ירמיהו שלנו נהגה באנגלית ג'רמיה, בקיצור ג'רמי. לכוכב של שייקספיר, אוטלו, קרא המתרגם איטיאל הקושי. איטיאל, דרך אגב, הוא שמם של שני אנשים בתנ"ך. גם בתחום הכדורסל עמדה בפנינו אותה שאלה. כתבי הספורט בחרו לא לשנות שמות. לכדורסלן איזיה תום.